אמנם אמרנו שנמשיך את השטע שפתחנו בו, אבל רציתי לסבור שאין לנו עד חנוכה מספיק זמן בשביל לעסוק בחנוכה אצל הרכוש, ומתברר באמת שיש הרבה חומר בכלל ביצירתו של הרכוש על חנוכה. אז אין היה הוא כמובן לימוד בפני עצמו, רק המקרה של פנינו יש בקטע הזה קטרים ודברים נוספים שבעזרת השם אנחנו אמורים לדין בענייני חליקה. שימי לי שם על יד הדלת שמי שיכנס לאחר שם. אז קודם כל, למה קוראים את הניה? אתם עושים מניה. אני
אקר.
עוד פעם,
אני אקר. אני
אקר. השם הפסוק?
לא.
לא זכור לי שיש פסוק אותי?
כן, זה יו.
מה?
יו. נדיב לו יוואי, ולא שזוכר.
לא זכרתי, אבל היה עצמה.
אבל זכר.
אבל היה עצמה.
זוכר.
שמה? שהוא רואה למרחוק. אין היה זה שרואה למרחוק, וכמובן שהפירוש היה, ומי כתב את יעקב עצמו?
יעקב
עולה. יעקב?
עולה. עולה גם.
לא, זה כתב את...
גם לא רואה.
פרנקי, אתם... רבי יעקב בן חביב. ומה היה הרקע לדבר? הוא היה מגדולי ספרד, הוא הגיע ליוון יחד עם אביו, והוא ראה את שפלות הידיים וכניחות הרוח שלך לכל הגולים. לא היה יכול, אתה אומר, אבל גם הלונדים היו יכולים להתרכז מרוב האסון וכו' וכו'. אז הוא ליקט את הגמרות שיש בהם דברים יותר נחומים, שהנפש יותר פנויה לקלוט אותם, והוא קיבל את הקטע הזה, אין היה, אין יעקב. כלומר שמסביב לזה נחרו כמה וכמה חודשים. אז הוא הצמיד לזה כמובן את רש"י וגם הרש"א וגם המדפיסים שאחריו, כי זה הלך בצוותא, אבל נתחברו כמה וכמה פירושים על עין יעקב כתוצאה מן הרגישויות הללו. והרב קוק אולי מן היחידים שנניח באמת בהלוויה שלו, אז הספידו כמובן נציגים של כל הציבורים שהיה שייך, וגם הרב אסף הספיד אותו. הרב אסף היה תלמיד טלס, בסוף ימיו היה שופט בית המשפט העליון. היה אז נוהג, בניהולו נוהג נוהג, שלעולם יהיה במושב בית המשפט הגבוה נציג אחד של היהדות, גם אם הוא לא עבר את המסלול הבג"צי נורמלי. אז זה עוד לפני שהבריקו הברקים, אז הרב אסף היה חבר בהרכב הראשון, ואז הוא אמר מיד במיטתו של הרב שמי מות המהר"ל לא קם כמוהו, והוא ציטט בהגדרה הזאת. זאת אומרת, גם בהנהגה וגם בהתייחסויות המיוחדות לעולם האגדה. בימיו של הרב אסף הוא לא ידע מה שמונח באוצרות של אוקספורד, של קמבריץ', של אוקספורד. הפירוש של המהר"ל על אגדות הש"ס, דבר שמתפרסם רק בתשכ"ב. אגב, יש לזה דבר מאוד מעניין בקשר לענייני חנוכה. עוד פעם?
חוק את הילד שלנו.
כן. מה?
זה הכוח הרבה.
מה?
זה בכוח הרבה.
מי אמר את זה?
הרב בן
ארבע. אז מה? אתה בקדר או איזה סיפר? תגיד מה זה פעם.
הרב בן ארבע.
שלב אותה.
זה איך חוטו.
הוא אמר בצדק שהמחלוקת היא בכוח ובפועל. זאת אומרת שכשבן שמה יורים, היום יום ראשון, היום התגלה הנס באור אחד. אז בית הלל, שדנים כל דבר בפועל, אומרים, מה היה לכנס יום אחד? נכון הוא שבסוף הראשון יהיה שמונה ימים, אבל זה ירקד. ושבי אומרים, נכון שעכשיו אני לא רואה את הנס, אבל אני דן מה שיקרה בפוטנציה, בפוטנציה זה יגיע את השמיני. ולכן ישיבת בשבי מתחילים בלילה הראשון שמונה. נו, אז מה?
אז
זה
לא
יקרה.
אז זה בן עשה מחקר על כל הרחוקות שלהם שאז.
נכון.
לגלות שזה ככה, והוא לא ידע שמה רב.
ומה רב לבין אמר? זה נפל לחרוז. זה במאמר שכתב בתפשין ב' באמצע מלחמת העולם השנייה, אני זוכר בתור ילד, זה על נייר צהוב. למה נייר צהוב? היה מלחמה, והיה מצור על ארץ ישראל, ולא היה נייר. אז היו השתמשים בכל מיני נייר צהובי לעיתונים, עיתונות צהובה בהוראה אחרת. על כל פנים, אז שם זה פורשם. אחר כך הוא הכניס את זה לתוך ספרו לאור ההלכה. אז זה לא ידע, מכיוון שהדבר היה בכתב, זאת אומרת, בהוצאות של הספריות האנגליות, שבכתב יד של המהר"ל בא ההסבר הזה, אלא המהר"ל הסביר את זה רק על המחלוקת הזאת בנרות חנוכה. הבור של הרב זבין כולל בתוכו רוב המחלוקות של שמאי והלל. זאת אומרת, הוא אמר יסוד, זה הרבה יותר קשר לדעת, שזה לא סתם קפילה, שמאי ומלכה, הלל ומלכה. את ההשקפה והשקפת עולם. לכן באמת מהי מסורת הארי? להתאים לבות יהיה לך כשמי. זאת אומרת שכל הדברים הפוטנציאליים, אנחנו רואים אותם כקיימים, בסדר. על כל פנים, אז המהר"ל כתב פירושים לאגדות, בחלקם הגיעו לידינו, חלקם, למשל הרוב עשרת ברכות, לא נשתמר, אולי הוא מתגלה באיזה גניזה, למרות שקשה להניע, כי היום כבר יודעים את רוב החודש לבסיסויות. על כל פנים, יש מאמר פתיחה גדול וחשוב מאוד לעין היה, שמשמעו, שמותן שמה, על האגדות ועל המסרים שיש להם ענייני אמונה. והרב תפס את השור בקרנב. זאת אומרת, אחת הבעיות הגדולות של האמונה בדור, של אנשים שמכירים את הדברים, מה חז"ל אומרים, מה זה חז"ל, מה זה חז"ל, מה הם עושים את זה, מה קנו עלינו את הכתובים וכו' וכו' וכו'. אמר הרב, טוב, בוא ניגע את הסבב, ואנחנו נראה מי למשל, עשרות שנים אחרי הרב קוק, עסק בדבר הזה. יש לי גם ספרים לא שיטתיים. הרב דסר, תקראו את מכתב מליאל, ותראו שם עשו פטנט ספרותי טכני מעניין מאוד. הרב דסר היה מתאים את האגדה, באות מסוימת, כזה גם נתפס. ואת ההסברים שלה הוא הכניס שלובים בתוך הטקסט של האגדה ובעוד דקה יותר. אז אתה יכול להבין איך הוא למד כל מושג, איך זה משתלם בפשט, ואיך זה עכשיו.
זה של הפירושים המודרניים על דורת שטיינזלצר.
נכון, אבל הרבה שנים לפני זה עשו את זה המדפיסים, התלמידים של הרב דסר. אני עוד זוכר, הרב דסר היה מדבר, הוא היה קורא את הגמרא, ותוך כדי כך היה, הוא היה רטוריקה נפלא מאוד, הכניס את זה, ופתאום ראית את הגמרא חיה לפניך, שעשה את זה. משהו מאיזה, הרקוד עשה את זה באופן שיבתי, אלא נבח, זה נעצר לו בשבת דף קוצדלי, התוכנית הייתה לעשות את זה בשעס כולו. בימי הפשיעות זה לא, אני עוד הייתי פעם שליח, כשנודע לי, באתי לרב שלידי ולפצות אותו, אמרתי, טוב, תלך לטפל בזה. הלכתי לאיזה דפוס שם באחת השכונות בירושלים לנסות להגיע, להזיז את זה, הרב דרורי ניסה אחר כך. אבל רב שלידי היה כדם גדול, אמרתי אותו כבר כמה פעמים. ועד שהיה יוצאים מתחת לו, אחרי פטירתו, אז הרב פילבר הדפיס את כל הרחבת הכרכים האלה. כאן יש לפנינו דוגמה של נושא. שהעסיק את הרב, כמו שאמרתי, בכמה אנטין, אנחנו נראה שיש יסודות של הדיון הזה בהלכה, במצוות ראייה, זה ההגאות של הרב על הטור, שמופיע בתף ראשיים ללכות חנותה, זה מופיע בעוד הרבה מקומות, גם בסירות בעל פה, וזה מופיע גם כשלפנינו. הלשון של הברייתא היא די עמומה, ומעוררת בעיות לא פשוטות. קודם כל, יש מצווה לעשות סעודה בחנוכה, מה כתוב
בשמנה?
מה כתוב? המחבר כתוב כך. עוד לא התחלתם ללמוד מושג. המחבר כתוב שסעודות שעושים בחנוכה הרי הן סעודות הרשות. נקודה. אין מצווה, לא. נפקימי לגבי מי שנדר שהוא השתתף רק בסעודת מצווה וכדומה. חנוכה. אבל זה הרמה. ויש אומרים שיש קצת מצווה בשעודות של חנוכה, כשאומרים בהם שירות ותשבחות. אז עשה לי איזו קומבינציה כזאת, וזה קשור כמובן לשאלה נוספת, כל סעודה שומרים בשורות ותשבחות, ככה כתב המהרש"ל, בים של שלמה, בבקמה, בפרק שמי, שהם הופכים לסעודת מצווה. אז זה סעיף שמשתלשל לו מתוך הדברים האלה. אמר, וזה אספר לכם. בשכונת מחנה יהודה ישנה ישיבת ספר שונים, ישיבה של גור. הבן של הגריז, של בנו של רב חיים, ששמו היה יושבר, הוא כבר לא חל, היה בנו הבכור, היה במזכאי לעמדן גדול, בן דוד של הרב שמעון, גם קראו יושבר, היה גר שם אימון. בבוקר הבית ישראל היה נוהג לטייל, מטעמי בריאות, שם ברחובות של מחנה יהודה. קיצר הולך לקראתו הרב, רבה של גור, מה קורה לכם? אני כל היום לערב חנוכה, אני כל היום רואה את הבחורים הולכים סוחבים, כנראה יקנו לעשות סעודה בלגרון, בלגרון חנוכה, סעודה, אז הולכים סחפו, בירה, קוקה קולה, כל היום הולכים סוחבים, הולכים סוחבים, והיה נימה של ביקורת מדבר. אמר לו הרבי מגור, נו הרי זה כתוב בשולחן ערוך. אז הוא אומר לו, מה כתוב בשולחן ערוך? כתוב קצת מצווה. כך אמר לו הבריסקאי. אז הוא אומר לו, הבחורים שלי מפחדים מקצת עבירה. מי שמפחד מקצת עבירה, אז הוא שמח גם בקצת מצווה. תשובה חריפה מאוד, ככה. החריפות של הבית ישראל הייתה מבהילה. הדוגמה, היא נוגעת פה לכאן, אבל בלי שאני נוקט עמדה. תפס בחור ליטאי אחד שהיה כבר... לא, זה דבר, מה, לא התחתנת? הרי ב-18 לא קופה. אז הוא אמר לו, נו, יש כאלה שמערכים ב-18. תודה טובה. אז במקום הרי הוא אומר לו, אבל מפסידים קדושים. איזה חריפות זה. כי מי שעומד 18 ארוך, אז הוא לא אומר קדושה, אבל הוא התכוון לא לקדושה, אלא מפסידים קדושים. אם אתה מסתובב, אני אומר, מפסידים קדושים. אז זה הסיפור. לרבי מטולנה הנוכחי היה סבא, הכרתי אותו, הוא היה אדמו"ר מטולנה, שזה, אני תדמר את הדבר הזה. הרבי הנוכחי זה מהדורים שלמדו בישיבה תיכונית. הוא למד בכיתה אחת עם ראשי אחד, אותו לא חיים סבא שלו, לחברה היה הזאת. אז הסבא הזה שמע את הסיפור הזה, והוא אומר לבן שלו, לנכד הזה שהיה מקורב את הבית ישראל, אני מוכן להיפגש עם הרבי מגור היום חנוכה. אבל אי אפשר להיפגש עם הרבי, היום הרבי מהסוג וכו' וכו' וכו'. הוא אומר, אני מוכן. בקיצר לקח, הוא גר בעברה, לקח את האוטובוס, נסע. למוחרת קורא הבית ישראל לנכד הזה, הוא אומר, הסבא שלך ירא שמיים. מה קרה? הוא בא לרבי ואמר לו, הסבא, הרבי מתומר, שהוא מתכונן לעשות סעודה של חנוכה. שמע את הסיפור הזה, שקצת נראה שמיים, קצת עבירה וקצת זה, אבל אני לא כל כך מפרד מקצת עבירה, אז איך אני יכול לעשות קצת מצווה בסעודת חנוכה? אז אמר, אז מי שקלט את הסיפור הזה, שעל כל פנים, אז יש לפנינו שאלה בהלכה. כתוב, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. זה לשון הגמרא בשבת. רבותיי, מה כאן ניסוח בעייתי? א', למה לא עשו באותה שנה? ב',
מה לשנה אחרת? למה לא שנה הבאה?
אולי, אני לא בטוח שיכול להיות שזה חלק מהסגנון המצופתח החז"לי. אבל אני אמין.
ימים טובים ואיפה ימים טובים. סליחה, אז יש איסור מלאכה והוא אומר איסור מלאכה כאלה חנוכה.
לא שנהרגו אנשים לא לעשות מלאכה לעולם.
אז זה משהו אחר, אבל
לא לכן יכול לעשות צריך לשמוח, ואז זה...
או, אז ימים טובים המקובל זה לשמוח. זה עכשיו שיום טוב. אז אין ימים טובים, אז זה עוד פעם משתה, אז משתה, מזל לבודיה. כי זה פה באמת,
במגילת אנטיוכוס, כתוב שגאום לימים טובים כמו מועדי התורה. אני לא מסיקה ככה הלכה. ברמב"ם כתוב שהם ימי שמחה. אבל המחבר לא נתן כשיטת הרמב"ם. לכן היה קשה לרב כל הדיון הזה, איזה מין ניסוח שעת נזק הזה. מצד אחד ימים טובים, מצד שני בלב לא יודע. אז אולי נקרא קודם את הקטע הראשון ביוגים לבטור השני. לשנה אחרת כבר הוא בשאום ימים טובים. זאת ההתפשטות הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית של יבא, שהטילה ערך בפירותיהם של הרבה נחשבים מישראל, היה מקום לדון אותה כמאורה של תקופה רחוקה ומקרית. נקודה. איזה ידיעות היסטוריות נתונות במשפט שקרה?
שאני ניסו למחוק את ישראל.
סליחה. תתחילו ידיעות פשוטות. מה שכתוב, אני לא... מה
שכתוב?
איזה ידיעות היסטוריות... תתחיל לתאר בהיגיון שבמשפט, את המבנה שלו. נניח שאתה רוצה את המבנה לנסח, לא? חסר
אחד.
איפה יש עוד פיסה שם קטע? לכן הוא לא יכול להגיד, כי אין לו את הקטע שלו. הייתה דבר ראשון עובדה היסטורית, התפשטות מדינית, התפשטות טריטוריאלית. איך היא התחילה? עכשיו אני שואל היסטורית. עוד פעם? כן, אלכסנדר הגדול כבש את המזרח כולו. שנת? איפה יש לנו מגע עם שמעון הצדיק? שמעון הצדיק, הגמרא ביומה, הסיפור הזה חשוב, הוא חשוב ללמוד לגבי דברים שעוד נשאיר עליהם. מי היה הרבי של אלכסנדר? אריסטו. אריסטו. זאת אומרת, עוד צד אחד, יסוד אדירים, שכשאריסטו מלמד תורה בחצי האי האיגאי, דהיינו ביוון, להבדיל יושב שמעון הצדיק בלשכת הגזר. זו עובדה נתונה. מה היחד בין העובדות? זה יסוד אדירים שאנחנו עוד נגיע אליו. אז הייתה התפשטות מדינית. מה קרה מיד אחרי זה רבותיי? מה קרה מיד אחרי זה? שאלכסנדר מת באופן מפתיע. ולכן החזון הגדול שלו על אימפריה התנפץ. ואז התחלקה בין צפון לדרום, סלמי במצרים וסוריה היוונית. לכן כשאנחנו מדברים על מלכות יוון, אנחנו למעשה מתכוונים גם למלוכה הסורית-יוונית, שהם בריאים. פה יצא פה, מצב סף קיבלו עליהם את התרבות היוונית וכו'. להתפשטות המדינית הזאת היו גם צדדים כלכליים, כגון ערי החוף על שפת הים התיכון בארץ ישראל, בסוריה, בלבנון, בסוריה, היו ערים יווניות. היוונים היו יורדי ים, בגלל חצי, הגיעו לשם, התפשטו, והיו לה כמובן מסחרים וכו' וכו' וכו'. יש לנו עד היום סירים של חפירות ארכיאולוגיות בקיסריה, בדור, בטנטורה, בחיפה, בצור, בצידון, באקו. היו מקומות ששם לי. זה התפשטה? לא שומע? על כל פנים, זה היה בדרך. הם הביאו איתם גם תרבות. ובשלב הראשון, הם בכלל לא היה להם שום יסוד מסדר. הם חיים לעצמם. לא היה אכפת להם מה שקורה בעורף ההררי, כן, בעורף ההררי בשומרון, בעורף ההררי ביהודה, בעורף ההררי בנגב, לא מעניין אותם. אלא מה? דרך הטבע, נקרא לדוגמה, האם מה שקוראים תרבות המערב של היום, יש לה איזושהי נטייה מסיונרת? אני לא יודע, אני חושב שאין דבר כזה. אכפת לאמריקאים אם אתה תדבר באנגלית או לא, אכפת לו אם אתה תתלבש כמו, אם אתה תנגן ג'אז כמו,
האידיאולוגיה הזאת חופש אחר.
כן, זה מדבר אמריקאים, אני מדבר בכלל קצת בקצת. אלא מה? אז למה באמת יש יסוד של נהירה לתרבות המערב?
משה,
אתה אומר.
רוצה? משה.
מה משה?
משה, אתה אומר. השכן המושים?
יעני להיות אין. למה להיות אין? מהו הפסיכולוג של להיות אין? למה? כי אתה רוצה להיות חלק מהמצליחנים. יש נטייה לאדם להתחבר למצליח. הנהירה לתרבות זה משהו אופנתי כתוצאה מאיזה מעמד חברתי שיש לו. אז בראשית הצעדה התרבות היוונית הפכה להיות אופנתית כי היא סימן של הקדמה, היא סימן של ההצלחה. ואתה צריך להיות בעסק הזה, להיות קשיר, להיות במסחר, בכל מה שמתלווה לדבר הזה. יוחוס, אפיפנס, רואי צלוי, מה? המשוגע, משהו פסיכי היה שם. והוא סבור היה שמלכותו תתחזק יותר ותתעצם יותר עם מה שקוראים באידיש, נדבר על ליבונים אין פונים. לכל היוונים פרצוף משותף, דהיינו לעשות מכנה משותף של כולם. ומתוך כך הוא הגיע בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, למה? בכפייה דתית. לא היה לפני אנטיוכוס, אתם שמעתם פעם על פעולת התבגלות, על פעולת התמצאות, על פעולת התעשרות באלף?
פסל
ש... עוד פעם?
שכל מחייבים שחזר הפסל והמדנים.
זה היה במלכות שלהם, זה היה אצלות עיר הבירה.
מה הזמן של האבות שנמרוד
את כולם להם יש לחברות? זה היה בתוך המלוכה הבבלית שלו, אבל מה היה אכפת לו שבעבר להרי החוי שיהיה משהו? אתה צריך להבין, אנחנו מדברים על מדינת היהודים. לפני החשמונאים הייתה מדינה קטנה בין ההרים פה, לא יושבת עליהם הדרך, לא היה לה שום מגע עם הסביבה, היא גמרה את כל חשבונותיה בתוך המלכות יהודה המצומצמת. מי ידע, מי הגיע למודיעין, מי עזוב על אף אחד ידע. והם חיו להם את החיים שלהם, זו היא תקופת הסופרים, זו היא התקופה הפנימית של התפשטות תורה שבאלפי, והיה נחמד מאוד. אם לא המשוגע הזה, מי יודע, היה כל אחד יכול להתגלגל בטובה וברכה. הוא עשה מה שעשה, ואז התחילה הסיפור הזה של הכפייה. על זה הוא רומז. ההתפשטות הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית של יוון, שהטילה ארץ בדיעותיהם של הרבה נרשלים מישראל, כאן ההתפשטות הרוחנית הזאת, היה מקום לדון אותה כמאורה של תקופה רחוקה ומקרית. עכשיו השאלה היא, האם זה אפיזוד החולפת? האם זה יוון? יש לך מקום לזה? יפתור אל אבניורון, ילמנתי אורון, אנחנו יחלו השקל וגמרנו את הסיבור. אפשר היה לדון את כל המקרה הזה כעננה שהייתה וחלפה ויותר איננה, נגמר הסיפור. אומנם.
הכוונה פה להתפשטות רוחנית רעה?
אתה רואה שמה ביטים הארץ. בוודאי ש... אז הוא התכוון לנחש, הוא התכוון להשפל איפה שלא תיקח. תיקח לך את ההוללות. אחת ההוראות של אין מפתירין אחר הפסח הפיקומן. הפיקומן מה זה? זה כמעט מיוונית. היוונים היו נוהגים אחרי הסעודות שלהם, כשהיו עושים כל מיני סעודות, זה הפיקטואיזם, אתה מחליט את הפיקטואיזם והפיקטואיזם. אבל על כל פנים היו, כך אני חושב, הם היו מתהוללים ושותים לשוכרה ויוצאים ברחובות מכל הבתים תהלוכות של, 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 של התפרקויות. עם כל מה שההתפרקות מביאה בפריצות, בכל, הכל הפקר. אתה חושב שזה רחוב? אני בדרך כלל יושב בסדרים, כל אבא שלי החי הייתי סמוך על שולחנו, ואחר כך ישבתי בבית שלי. פעמיים הייתי בסדרים אחרים. פעם אחת זה היה בשנת מלחמת יום הכיפורים, ופעם שנייה היה בשנה שאחריה, תשל"ד, תשל"ב.
בתו שין למדלת ירדתי למקווה, כי החלק הגדול של התלמידים, הרב אולפסון היה הרב היום מורם במלא אדומים, זה היה מחזור שהם היו, אז נטסתי לשם לעשות שם את הסדר. ישר לבני אלה הוא גדולר, ופעם ראשונה בחיים שלי שערכתי סדר של מאות אנשים, ופתאום ראיתי שבחת הפעילות שלהם, הגדולר, עכשיו אני שם בבת הזה, נעשה שם לבת, התחילו לשיר שושנה, שושנה. מה קרה? שתו כוס ראשון, שתו אותו אישים חדומים, נעשה שמח בנשמה. אחר כך כנראה הכניסו שיהיה ביזה לבין, אז כנראה שתו יין יין, נעשה שמח, שושנה, שושנה. זה היציאת מצרים שלהם, באמת זה הייתה פלוגת מפקדה, לא היה בכלל טענות עליהם. אני מתכוון לומר, הנה לך דוגמה קלה וקלות. כמובן שאיכשהו קם, אז נעשה שם שקט וכל הדברים האלה, אבל אני מתארים, הפסיכולוגיה של האנשים האלה, אז זה כבר יהודים, כבר לא חומר גויים, אז נעשה שמח לנו. אז זאת אומרת, באיזה מקום שבו אפשר היה לראות את זה כאפיזודה חולפת ולא להתייחס אליה. אמנם, באמת, אותה הפעולה הרעה חדרה ללבבות רבים, מה מתברר? שהערס היווני הזה הוא בחן החיצוני שלה משכה לבבות רבים. וכאן מכנים דבר נוסף. אנחנו מכירים אותו בצד החיובי, איך מופיע בתורה ובגמרא. מה שהוא קרא בטקסט כל כך, קרא לזה חן חיצוני יפת. יופי, אותו של יפת. היופי היווני. היופי היווני בא לידי ביטוי בציור, בפיסוי,
ביופי הפיזי.
גם ביופי הפיזי. כך לדוגמה, כאן למטה. למטה, מה היה פה למטה? איפה שהיום דוד זונה, מה ישראל שם? שם היה אצטדיון היווני. שם היה גם מגרש מרוץ הסוסים. ומה היה אחד הענה את
הכהנים? דיסקוס, כהנים רצים.
זה עוד דבר.
היאבקות.
היאבקות! היאבקות! היאבקות, ולפי הנוער היווני, זה היה בעירום. מה, רצו להראות שיהודים יש להם גם נשרים, אבל יהודים עלו לזירה וראו שהם נימולים, אז התחילו להתבייש. אז מה שהגמרא קוראת מושך לעולתו, והוא כבר החליט שאת הילד שלו הוא לא ימול, כי הילד שלו יסבור מזה, הוא לא יוכל להתגשש. מה שבערך קורה, איפה היה לזה השבוע ביטוי קצת שונה בזה? אני חזיז, חזיז. ושם אתם על חזיז? בטדי קורק, בהצטדיון, בטדיון. הפועל, הפועל, זה רק חזיז. תפסו אותו. מסכן המפתח, נתנו לו שלוש אצבעות מהחזיז הזה, הוא רוצה לתפוס אותו. אני, ההתאחדות ישבה, נתתי לה כנסות, אני לא שתראה מה שאני מדבר. כמו שאני מדבר, אני לא יזיק לך. אבל מי שיודע, זה למדתי מרבה בגלל, רבה בגלל ארוחת ערב שומע רדיו. כמו שראיתם ראיתם פעם את רבה בגלל, איך הוא קורא את לוח המודעות ברובע? הוא עושה משקפיים, הוא קורא בעיון הנצרה. אני חושב שהוא חושב שזה חלק מתפקידו הרבני, הוא צריך לדעת מה קורה ברובע. זה מה שנקרא להיות אין, ללכת למדרש, נניח שיש בזה איזה תוכן, אני יודע כמה, 11 אנשים רצים אחרי אור מלא אוויר. יתם, אוויר אומר, אור בעין, כדור חדש, זה דוגמה של עולם מודרני, שהוא נמשך לדבר הזה.
אני רק מדבר על זה מה מלא,
בין הכדורסל לכדורגל, או בין ההתאמנות.
מה היה ההתאמנות בספורט?
ספר, רואי צלו אימא. ספר, אני כבר לא רוצה לדבר על המשחקים האולימפיים שיש להם יסוד של עבודה זרה, היא מנסה לכל זהוס עם כל מיני הסיפורים הללו, אבל סתם העלאת החומר. אז זה מה שאומר. ומתי כנערה חדרה ללבבות רבים, ובכן החיצוני שלה משכה לבבות רבים, עד שהמצב הרוחני של ישראל היה עלול גם כן בתמידות להיות נפגע מכוח היוונות, שהתפשט על דעות רבות שהן שורשים גדולים בתורה. זה התחיל בדברים די זוטרים שאפשר היה להתמודד עם זה.
אבל מה קרה? נתתי דוגמה. מה רע בסלוט? והנה איך הסלוט הביא אותך לזלזול במצוות המילה? איך הסלוט הביא אותך לעבודה זרה, לאלים היווניים? אז מה ראו? שזה הולך, שזה יתפשט על שורשים גדולים בתורה, ומצטעפות למעשים רבים בדרכי הדת והחיים. ופתאום אתה רואה שאני כבר לא מדבר על, על זה שהתחילו לדבר צרפתית. איפה אתם לדבר צרפתית? במושבות של הברון, ערב מלחמת העולם הראשונה. אז זה גם כן היה בשביל להיות אין. אבל כשאתה מתחיל לדבר עם אני ואתה שוכח, אתה לא יודע להתפלל, אתה יודע לקרוא כל מיני דברים כגון אלה. דברים. כן, אבל איך קוראים לתופעה הזאת? התייבדות. וכאן אני חוזר למה שאמרתי. אין התעשרות, דיין, אין קבלת התרבות האשורית, ואין קבלת התרבות המצרית, ואין קבלת התרבות הבבלית. אנחנו גורם לזה היום התבוללות, בשביל כי שם השם עלה להצפתם, אבל ישנה רק תופעת התייבנות. זה נתון לשתות. על זה אפשר לבקר. שאלה אם ההסבר לתופעה הזאת. זה כמובן מסביר שבפגישה עם אשור וכל וכל, אף פעם סנחריב לא רצה שיחזקיהו יהיה אשורי. הרצה לברכה. תן שקט תעשייתית של הניסים. יותר לא רוצה ברכה, תמשיך להיות מה שאתה רוצה. אותו דבר בבל, אותו דבר מפיים וכולי וכולי וכולי.
הגזירות שמד, גם היוונים כאילו רק התחילו את זה, הגזירות שמד...
איפה היה קודם?
לא, אני יודע, היוונים התחילו, אבל אחר כך...
זה מה שאני אמרתי.
אז למה לא קוראים לזה אחר כך גם בשביל לה, כאילו התייבנות זה בגלל שזה היה
התחיל? קודם כל, גזירות שמד שאתה מכיר זה רק גזירות שמד של הנצרות, ולכן אנחנו מדברים על התנצרות, אבל אני אמרתי בתולדות, על היסטוריה האנושית, הפעם הראשון, שקידוש השם, דיין בשואה מוחבת, למות על אמונותיך, זה יחיל מהיוונים.
בגלל הרבה
אחר? זה כבר הזכירו, ואני הסברתי שזה היה מקומי. זאת אומרת, כי נמרוד רצה שבעיר שלו לא יהיה לו אחרים, אבל לא היה אכפת לו שתלך למקום אחר ושם תהיה.
אבל זה גם אמר עובדה שלא הייתה גלובליזציה.
ודאי שזה קשור לזה, אבל אני אומר, אבל אף עוד פיקן, הוא די שאלכסנדר, בגלל הצד האימפריאלי שלו, כן תפס את זה. הרי בגלמה של היטלר אנחנו רואים שעד הדור העשירי, מחי היה לו קשר עם יהודי, גם כן שלח אותו לאושוויץ. זאת אומרת, הוא לא רצה להשמיד לגמרי, אבל זה באמת הייתה מסורת שהייתה מהדברים שלו. על כל פנים, המעשים המתייבים האלה מסתכלות למעשים רבים בדרכי הדת והחיים. אלא. שאותו פח השמן החתום שבנורא הנס, שהוא רומז גם כן על השורש היותר פנימי שבאמונה, החזק ועמוס בעומק נפשותם של ישראל, שמיד רבים לא יוכלו לחבות אהבה, והוא עתיד לשלח אורו על כל הכוחות המתפשטים לאחיותם, להחיות את המעשים בפועל ואת הדעות התוריות המתייחסות להם. אז מה מתברר? כאן הוא עשה מעבר. העובדה הייתה שבתעשיית השמנים כהכנה למזבח, לעבודת המקדש, היו בוודאי כמויות סטנדרטיות של פחיות שמן שהיו מספיקים ללילי תיבת הארוכים. בערב ובבוקר בעבר את הנרות, אז היה צריך לעשות פחים כאלה. אכן נמצא פח כזה אי שם במסתרי המקדש. אבל הוא אמר, הפח הזה הוא סמל ללאומה גדולה שהקימו היוונים, ובאיזה מקום אחד הסתתר נקודה אחת שלא נגעו בה, וממנה אפשר ללכת ולפתח את העמידה היהודית נגד הדבר הזה. והוא עתיד לשלח אורו על כל הדברות המשפט מתפשטים. על כן, בעבור כעבור שנה, ראו שבשמירה הזאת שמצד השם על ישראל, די, פתאום הם תעשו שהעובדה הזאת, הטכנית של מציאת הפך, זה מסמל בדיוק את עמידתם של היהודים על דעותיהם, כמו שהפך ביקש לו להתאמע. מכוח האוצר הפנימי של שמן משפט קודש של יסוד האמונה, הוא עשה פה איזו השוואה, כמו שעשו בכל הדורות, בין האור של התורה לבין כשחזל אמרו, והחושך זו יוון. משתום אף אחד מכם לא היה אולי כן היה מישהו באקרופוליס, שם בחורות של... אתה לא היית, אתה לא היית. יש מקומות בעולם של דעים. על כל פנים, מה קורה שם בלילות חנוכה? אני לא הייתי שם, אבל אני מבטאי. חושך! תיירים לא מגיעים, אולי ביום. מה קורה בירושלים? האור של הנר הזה. חם, אור. חם תעשוף הדל והחושך זו יבן. זאת אומרת, פתאום אתה אומר, כעבור שנה, זה לא רק שנה של יחידת זמן. פרספקטיבה היסטורית. הפרספקטיבה ההיסטורית, תעשו. ראו שהשמירה הזאת שמשעת מצד השם את ישראל מכוח, האוצר הפנימי של שמן בישר הקודש ויסוד האמונה, דבר זה ראוי לקבוע לדורות. מדוע? כי עוד לא עפסה המלחמה של התנסות התגברות הרוח היווני. עדיין הם מבקשים להתמודד. זה היום לובש צורה של יבן, מחר זה לובש צורה של תרבות המערב, כמו שאותן זה רוק אנד רול, פופ, אני יודע, כל המייסל. ושלעולם צריך כוח השמן הפנימי שבו אין מגע זרים שולט להיות מגן, על כן כברום. כברום זה לא ערבי. עד שמסיבו פרספקטיבה היסטורית ומתייחסו לזה כאפיזודה שאולי היא חולפת. ולא כל התמודדות שהיא לא כל כך שורשית צריך לתת לה ביטוי. אבל פתאום הם יצאו לו, סליחה, זה לא פעילות החולפת. זה ממשיך להתמודד. עד לכן צריכים לקבוע את זה, צריכים להשריש את זה. אבל נוסף רק ברור, אבל גם זאת השקיפו, כי לא רק את הרע נקבל, וכאן בא סיבוב רציני מאוד. מפגישה הזו של רוח יוון, החודר במשכנות יעקב, עד שאין לנו כלל במה לשמח או לשמוח על מציאותו, כי אם כך הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, של מקום ברוך הוא בהנהגת עולמו בכלל, והנהגתו עם ישראל בפרט, כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב באמת. סליחה, סליחה. מי אומר שזה היה, שכל התופעה הזאת הייתה שלילית? לא כל כך ברור. מה מתברר? מתברר שהפגיעה הזאת, אנחנו חשבנו שאין לנו כלל שיוון כולה רע. ומה מתברר? מתברר קודם כל מה יש טוב ביוון? עצם ההתמודדות. עצם ההתמודדות, עצם העובדה שאתה צריך לחוות שרגולים. בשלב זה הוא לא מדבר על יוון כיוון, אלא כיוון שזו הייתה התמודדות הראשונה כמו שאמרנו, כי הרי לא מצרים לא עשו. עצם העובדה הזאת שישראל היו צריכים, אתה נפגש עם חיילים ולא דתיים, הם שואלים אותך למה אתה צריך, אז הפרימיטיב שואל אותך למה אתה צריך כיפה, והיותר אינטליגנט שואל אותך מה יש בעיתון שמיטר, זה דארד, מה זה שם הדתיים האלה עושים לנו בעיות? מה זה עושה לך? אם יש לך פרטנר, אינטליגנט, אתה צריך בעצמך לנסע תשובות אינטליגנטיות שלא תמיד אתה משיב את זה לעצמך, אלא הוא מגרה אותך לדוסייה, ופתאום מתבררת עמדתך, מתבררת לך יותר, היא מתלטשת יותר. זאת אומרת, עצם העובדה, משלב אחד, משלבים נוספים, בקטע הבא, השלב הזה שאתה צריך לחדד את עמדותיך, זה עצמו עושה אותך יותר עמוק בדבר הזה. הקבעום הזה הוא שאתה צריך להגן על עמדה מסוימת, אתה מעמיק בה ואתה מתכונן אליה, ואז הניסוחים שלך יוצאים יותר בחדים.
זה
יכול להיות
כמובן שאור נהיה תחזק על תלמנתו שלך.
גם זה יכול להיות. כמובן, כשאתה דן מה המיוחד של יוון, אז אתה אומר... זה החושר זו יוון, וממילא יש לך את ההזדות של האור. אבל אני אומר, בכלל, כל מקום, עשה לו עזר מכה, כנגדו. מהו העזר שיש לישיבה? שהיא כנגדו. הוא רוצה לישון, אם אתה לא תקום, יש תפילה. הוא רוצה לך סדר, לך חבותה. העזר הוא שהיא כנגדו. מה זה? חתונה טובה? עזר כנגדו. יש לו עזר? שיש חברותה, שאיתו אתה דן, אתה אומר לך, אני אומר אחרת. זאת אומרת, אני באיזה מקום שהוא מבקש להגן אל עמדותיי, אני מעביר את זה, אני קורא. אז זה הדבר הראשון. כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם, הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב והאמת. על כן, הפגישה היוונית, כשתגמור מהלכה, היא לא נראה, להיכנע כולה מפני אדם גאון השם, שהוא מאוזן של ישראל, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל כשתגיע לשיא, עוד תשמש עם כל כוחותיה להוסיף פאר ועוצמה לתורת אמת ולגדל שם השם אלוהי ישראל בעולם. יופייפותו של יפת תיקבע באוהלי שם. אז הוא התכוון לומר, כשחזל אמרו על ההרכבה הזאת, שלא לכם להשתמש בה במושגים פאר, גם בגלל ההרכבה שבפאר וגם בגלל הסינתזה שלו, יופייפותו של יפת תיקבע, אתה שומע מיד, כברום. כיוון שעשו כברום, אז זה יעזור שזה ייקבע. ומה, להרחיב ולשכלל, לפאר ולרומם, עוזה של תורה ויראת השם תורה, השפולה על הרי ישראל, על כן ראויים הימים הללו לקובעם ימים טובים. אז הימים טובים זה לא רק על שם העבר, כי בהתחלה הסתפקנו עם זה רציני, התברר זה מאוד רציני בגלל המלחמה שבדבר, ובגלל זה שזה נושא בחובו דבר שאתה תוכל את עמדותיך לפרט עוד.
נשמע, כן. ואמרתי למה לא קבעו את זה באותה שנה? היה צורך לחכות. הם לא עושים כבר ראו?
לא, כי יש דברים שרק ההיסטוריה אמרה. היו כל מיני אפיזודות חולפות. אתן לך דוגמה קלה. נחש העמוני ביקש לעשות לאנשי יבש מילג שם איזה תרגיל. אתה שמעת שעשו איזה יום טוב לכבוד נחש, אתה שמעת שעשו איזה קידיש לכבוד פעמים, אתה שמעת למשל נניח בתקופה שלפני הקמת המדינה ניסו פעם לכבוש את חניתה, אז למה לא עושים יום טוב של חניתה? יום העצמאות זה כבר. כשאתה תופס פרספקטיבה, יש דברים שהם חולפים, אתה לא מתייחס להם. אז לא ידעו איזה משקל היסטורי לייחס לזה. אז לכן זה פרספקטיבה היסטורית, אפשר לקבוע.
אמרתי לו, כמה יתברר אחרי שנה, אבל יותר יתברר הקטע של המחשב או משהו אומר, או שהיוונים זה משהו שהוא נצטרך
אותו מיד? קודם כל יתברר שההתנגשות עם יוון היא לא בתחלות, היא נשארה. כי מה היה קורה אם נניח היו מפסיקים את המסחר עם היוונים, היו מפסיקים ללכת לאצטדיונים, היו מפסיקים... מתברר שלא כל כך, הוא רוצה כן ללכת לגלות, הוא רוצה כן ללכת לאצטדיון. זאת אומרת שהם נכנסו להיות תמידה ימוק, אבל התנגדו ממשיכה.
אבל אמר שבעניין שלא סיום נחש העמוני, אבל מאוחר יותר, אחרי שם ההיסטוריה, במות שנים האחרונות, לא, אבל עשו כל מיני אירועים של הצלה נקודתיים.
אה,
אבל
זה מראה, שעשו את זה.
שפרה גם גם נקודתיים עשו את זה, לא?
נקודתיים שבאותן נסיבות הם היו בעלי משקל היסטורי עמוק יותר. למה
של הירה
אחת, אתה מכיר היום עוד בעולם מקום אחד שבודים קוראים של ג'רבה, של נחמץ, של משהו כזה?
יש לך מה כתוב? חוגגים את זה בקהילות שלהם.
אין הקהילות לא. מה כתוב בקהילות? וזכרם לא יצוף מזרם. במגילה נדגש את הדבר הזה, שהפורים הזה הוא בעל משקל גדול מאוד. דברים כאלה שהיו במקומת אמצם, וזה מלימן, כי כשחזל קבעו משהו, הם ביצעו שהדבר הזה יהיה בעל השלכות היסטוריות, וכדי להיות בטוחים בדבר הזה, חיכו לפרספקטיבה היסטורית.
אבל זה מה אני טובים.
זה דבר בקטע.